אנחנו ממשיכים ובעצם מתחילים שוב ללמוד מאמר של בעל הסולם חוכמת הקבלה ופילוסופיה בעמוד קע"ד מספר פרי חכם מאמרים. התחלנו אתמול ואחרי הקטע הראשון כבר לא הפסקנו לדבר, אז נקווה היום שאנחנו נמשיך לקרוא. בבקשה.
רק נזכיר שהטלפון שלנו לשאלות ולתגובות שלכם 1-700-509-209, שוב 1-700-509-209. חוכמת הקבלה והפילוסופיה מתוך ספר פרי חכם מאמרים, עמוד קע"ג. מהו רוחניות? הנה, עמל גדול פיזרה הפילוסופיה כדי להוכיח איך הגשמיות היא יליד הרוחני, ואיך הנפש מולידה את הגוף. ואחר כל אלה, אין דבריהם מתקבלים על הלב ולא כלום. ועיקר טעותם היה בתפיסת הרוחניות, שקבעו שהולידה והוציאה את הגשמיות, שזהו ודאי בדותה, אינו אמת. כי כל אב צריך שיהיה לו איזה דמיון אל התולדה שלו, אשר היחס הזה הוא האורח והשביל שתולדתו נמשכת דרך שם. וכן כל פועל צריך שיהיה לו איזה יחס אל הפעולה שלו, אשר יבוא עמו במגע דרך שם. וכיוון שאתה אומר שהרוחניות משוללת מכל המקרים שבגשמיות, אם כן, אין לו שום שביל ואיזה יחס שהרוחני יוכל לבוא עמו במגע, לעניהו באפס מה.
זאת אומרת, יש הפסק בין רוחניות לגשמיות, יש קשרים ודאי, אבל לא שהקשרים האלו הם שאנחנו עליהם יכולים לדבר. הקשרים האלו, כמו שאנחנו אומרים, לא כל הארץ כבודו, שהאור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, ממלא את כל העולם וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת שהם לא, כי הקשרים האלו ברורים ומתגלים לאדם, ומי שנמצא בגשמיות בגשמיות, ומי שנמצא ברוחניות ברוחניות, והקשר הוא לא שנמצא בהשגתנו. ולכן הפילוסופים שהם מדברים על הקשר בין גשמיות לרוחניות, איך נולד מרוחניות גשמיות, שחושבים שבזה שרוחניות מתלבשת בגשמיות, ודאי שהם טועים. וכאן הוא אומר על פילוסופים, אבל זה לא רק פילוסופים, זה כל בני אדם. הם חושבים שנשמה מתלבשת בגוף, שאדם על ידי איזשהו פעולות שבגוף יכול להפעיל את הנשמה, שעל ידי זה שעושה פעולות גופניות, היינו מצוות שקורה שהן פעולות גופניות, ובזה עושה תיקונים רוחניים. אבל אם אנחנו אומרים שאין שום קשר בין גוף לנשמה, ואין התלבשות נשמה בגוף או רוחניות בגשמיות, אז כבר מיד אנחנו מכאן מוצאים כל מיני תוצאות כאלו, ש אז מה קורה איתנו, עם האנשים הפשוטים, שאנחנו בכל זאת, אז פועלים במשהו אנחנו בגוף שלנו או לא? לא. וברצון שלנו פועלים משהו? אולי רצון שלנו נקרא רוחניות? לא. גם רצון שלנו נקרא גשמי, אם הוא אגואיסטי. רוחניות זה נקרא על מנת להשפיע. אז גם ברצון שלנו אנחנו מנותקים מרוחניות, לא רק בגוף, זאת אומרת בבשר ודם. יוצא שאין לנו שום קשר לרוחניות בכלל, לא בגוף ולא בפנימיות שלנו, ברצונות, במודעות, בכל מה שאנחנו. וזו בעיה, שאיך אנחנו אז יכולים לדבר על רוחניות. ובאמת בעל הסולם אומר שלא יכולים, לכן מה הפילוסופים שם מתפבלים ומתפתים, לא יודע, הוא אומר. זה בכלל לא שייך לפילוסופיה, לא שייך לשכל האנושי, לדבר על רוחניות. כי אין לו שום קשר עם הרוחניות, על מה הוא ידבר. וגם כן לאדם פשוט. לא נגלים, אבל אין לו שום קשר לרוחניות בשום דבר שימלמל בפה ושיעשה בידיים ורגליים, הוא לא עושה בזה שום תיקונים רוחניים, אלא זה סתם עושה פעולות גשמיות בלבד. אסור לגלות את זה לכולם, כי זה יכול להחליש בני אדם, ובכלל יחשבו שהכל הפקר. אלה, יש ודאי שיכולת ליצור קשר בין גשמיות לרוחניות, ממטה למעלה, אבל קשר הזה צריכים ללמוד איך לבנות. וזה בעצם שיטת חומת הקבלה. אבל מי שעובד ופועל רק מתוך השכל ומתוך הרגש האנושי, ודאי שלא יכול להבין ולדון על מה זה רוחניות. כן.
מצד אחד אתה אומר שאנחנו מנותקים לרוחניות, מצד שני אנחנו יודעים שאנחנו כן במצבנו משפיעים בצורה שלילית, אם אנחנו עושים מעשים מסוימים אז זה חוזר אלינו לא טוב, אז אנחנו בעצם כן קשורים לרוחניות.
אנחנו נמצאים בתוך עולם הרוחני, בתוך מציאות שנקראת עולם האינסוף. וודאי שאנחנו משפיעים על העולם האינסוף, איך אנחנו לא יודעים, אבל משפיעים. משפיעים בדרך טובה או לא, זה מקובלים מספרים לנו שלא כל כך בדרך טובה, יכולים להשפיע בדרך טובה יותר, ואז נתקדם לגילוי העולם האינסוף, להרגשתנו, כך שנרגיש שאנחנו נמצאים באינסוף, בשלמות, בנצחיות, ואנחנו לא מתקדמים לקראת זה בצורה היפה, הנכונה, אלא על ידי המכות ויסורים. ההשפעה שלנו לרוחניות, לעולם האינסוף, מה זאת אומרת שהיא השפעה שלילית? זה נקרא שאנחנו לא שמים לב על כל האפשרויות שלנו כן ליצור קשר עם העולם הרוחני, ושאנחנו מפגרים אחרי היכולת שלנו שניתנה מלמעלה וכל הזמן מתחדשת מלמעלה, לחדש את הקשר, ליצור קשר בינינו לרוחניות. כשאנחנו מפגרים בזה, אז אנחנו בזה פועלים לרעתנו, שהעולם בסך הכל אינסוף, דרך כל מיני לבושים, פועל עלינו להרגשה רעה, שההרגשה הזאת היא בסופו של דבר תביא אותנו לחפש מה הסיבה. ומתוך זה אנחנו נמצא איך ליצור קשר עם הרוחניות. כל כמה שאנחנו מפגרים בזה ולא רוצים לפנות, אז הכל זה מסתובב לרעתנו. זה הכל. אז ודאי שההשפעה ישנה מצדנו, אבל שוב, זה באותו ערוץ, באותו שביל, שאנחנו צריכים ליצור קשר עם הרוחניות. ואם לא מוצאים קשר עם הרוחניות, אז יש תגובה שלילית. זאת אומרת, אותם המעשים שלנו שהם לא לכיוון הנכון, אנחנו מרגישים אותם מהטבע כיחס שלילי. לא שמישהו עושה לנו מכות, שבורא שולח לנו איסורים, אלא אנחנו בעצמנו, ביצירת התגובה הלא נכונה למה שמקבלים מלמעלה, מקבלים מלמעלה הזדמנות כל רגע ורגע ליצור קשר עם רוחניות, אם מזלזלים בזה, הזלזול הזה בעצמו הוא חוזר עלינו, אנחנו בדיוק ממש מפעילים את המערכת ועושים כך לעצמנו. וזה מה שקורה. כן.
בוא נגיד בחקירה פילוסופית אנושית, האם היינו יכולים לבצע לאורך ההיסטוריה תהליך איזושהי ביקורת מדעית ניסיונית ולבדוק אילו פעולות הביאו לנו רע, אילו פעולות שעשינו גרמו למצב יותר טוב במציאות שלנו, והאם מזה היינו מגלים על דרך ניסוי וטעייה את הנתיב שדרכו אנחנו משפיעים על המציאות
בחיים. לעולם אנחנו בשכל שלנו לא מסוגלים לאתר את השביל הזה בינינו לרוחניות. כי בשביל זה אתה צריך לאחוז בשני הנקודות, כאן ושם. ומה זה רוחניות? אפילו הגדרה הנכונה אנחנו לא יכולים לתת. שאל 1,000 אנשים, תקבל 1,000 דעות. ואף אחד מהם לא תהיה נכונה. ואתה לא תדע מה נכון מה לא. לכן, מכל ההיסטוריה ומניסיון שלנו, אנחנו יכולים ללמוד רק דבר אחד, אנחנו טועים. אבל מה האמת? לא יודעים. ומשך המכות ההיסטוריה, מה שאנחנו עוברים, התפתחות, אנחנו בזה לא נעשים יותר חכמים בלאתר רוחניות. לא. אנחנו רק נמצאים בייאוש המצטבר. לא בשכל האנושי להגיע להבנה הזאת. ולכן אנחנו לא יכולים להגיד שהפילוסופים של היום הם יותר חכמים או יותר קרובים לאמת מפילוסופים דאז. שאז הם כתבו בצורה כל כך פרימיטיבית על פילוסופיה, שם כל הפילוסופים היוונים. שנשימה זה נשמה וכל מיני דברים כתבו כאלה מאוד מאוד כאילו פשוטים. אנחנו היום כביכול לא נמצאים בזה, אבל זה לא אומר שהם היו פחות חכמים מאיתנו ויותר רחוקים מההבנה ברוחניות. לא, הם ההפך. אם אנחנו אפשר להגיד אפילו ההפך, הם היו יותר בתוך הטבע והיו יותר קרובים ומבינים לפחות את הטבע, איך שהם כתבו. כמו שהרפואה הקודמת ולא מודרנית, אתה מבין? לא סימפטומטיבית, אלא שורשית. וכך הם היו גם כן. הם הסתכלו על האדם שבתוך זה. ולכן אי אפשר להגיד, לא התקדמה האנושות בזה בכלום. ולא תתקדמנה. מפני ניתוק. כן.
אבל אם הפילוסופיה תגייס לעזרתה, בוא נגיד את המדע המודרני, איך שאנחנו מגדירים, נגיד פיזיקת קוונטים ושמחקרים חדשים בביולוגיה, שאנחנו רואים שהם מתקרבים, לפחות לפי מה שאנחנו אומרים, הם מתקרבים יותר ויותר להבנת איזושהי חוקיות יותר נכונה שפועלת במציאות. האם מתוך זה הם לא יכולים להסיק על הרוחניות?
אנחנו מתוך, נגיד, לא, פיזיקה קוונטית היא אומרת לנו פשוט שיש איזשהו נתונים שאנחנו לא יכולים לתפוס. אפילו נתונים שלא יכולים לתפוס, שיש בזה איזשהו היגיון יותר עליון מהחומר. נו, אבל זה לא יכולים לתפוס אותו. מזה שלא יכולים לתפוס ומדברים משלילה, זה עוד לא אומר שאנחנו יכולים לדבר על התופעה עצמה, שמחוץ לשלילה. מה שקשור לביולוגיה. אז ביולוגיה באמת מלמדת אותנו שהאלטרואיזם, הנתינה, זה דרגה הבאה של ההתפתחות האנושית אפילו. כי אנחנו, בסופו של דבר, איך שמתקדמים ומתחברים יחד לכפר קטן, כן, נגיד, ונמצאים במשבר, אז אנחנו כאילו דומים לאיזשהו חיות שנמצאות במצוקה מצד אחד, ומצוקה מצטברת, ושלאט לאט התחילו לגלות שהם קשורים זה לזה, ואין ברירה, ואף אחד לא יכול להינצל מקשר מזה שהוא נזקק משני, עד כדי כך זה יהיה קצר ומגולה, ומזה אנחנו נגלה שאנחנו נצטרך לוותר זה לזה. אנחנו רואים עכשיו זה כבר בין המדינות. אין ברירה. חייבים לוותר, אף אחד לא רוצה להיכנס למלחמה, כי כולם יודעים שזה יהיה איזשהו מין דבר שאתה לא יודע לאן אתה הולך. זה כל כך מקושר וכל כך, כן? בסדר. אז אנחנו נצטרך לוותר זה לזה, ולהיות אדיבים וטובים זה לזה, כדי לשרוד. הטבע תחייב אותנו, המציאות בקיצור, תחייב אותנו. אבל זה לא אומר שאנחנו בזה נצליח. כי יש לנו דוגמאות אפילו קצת מהקיבוצים ומרוסיה ומכל מיני מקומות אחרים ודוגמאות אחרות. מקובלים אומרים זה ודאי, כן? שבצורה כזאת אנחנו ניכנס למצבים עוד יותר גרועים, למשברים עוד יותר גרועים. זאת אומרת, אנחנו צריכים, רוצים או לא רוצים, ולא כדאי לנו בכלל לחשוב על זה, שאפשר להתקדם בדרך בהימית, אנושית תקרא לזה, לרוחניות. כי רוחניות יכולה להיות רק הצלה, כי זו מטרה, ואנחנו, כל העולם וכל התפתחות שלנו לזה מחוברים. ואם אנחנו נלך רק בזה שאנחנו נהיה חברים זה לזה, אנחנו נהרוס את העולם יותר מכל הפיצוצי האטומים שיש לנו. דרך הטבע. זה הכדור הארץ התפוצץ ככה, באמצע כאן באיזשהו מקום. סדק קטן גמרנו. אני אומר לך, הוא לא יסבול את הדברים האלו. זה, 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 זה יותר גרוע מאיזשהו מגדל בבל שמספרים וכן הלאה. זה לא, לא היסטורי, מגדל בבל הרוחני. כי אם אין מרכיב של הקשר עם האלוקות בתוך חיבור בין בני אדם, זה דבר הרסני רוחני. והוא מעל כל הכוחות שבעולם שלנו, הוא ממש, זה, אנחנו לא נגיע לזה, כי יש תכלית הבריאה ואנחנו צריכים אליה להגיע לאותה צורה, אבל זה התגלו דברים נוראים. לפחות נאציזם. בכל העולם, בכל המדינות, ככה, פשוט, בצורה גרועה ביותר. זאת אומרת, הטיפול בחיבור בין בני אדם הוא חייב לבוא מלכתחילה על ידי מקובלים, שחייבת להיות בפנים הכוונה המדויקת למטרת הבריאה ממש, חיבור עם האלוקות. ולא שאני מתחבר איתך באין ברירה, ואנחנו חברים עכשיו, אחרת מה לעשות? אחרת אנחנו נהרוג את אחד את השני. זה בעצם תאים בגוף שלנו כך מתחברים, מאין ברירה. אנחנו לוקחים מטרה יותר עליונה משנינו, ולשם זה הולכים, אנחנו שותפים, כן, כמו בעסק. אבל התחברות הזאת, כדי לשרוד פה ושם בקבוצות, זה מצילה אותם. אבל אם זה תהיה מטרה של האנושות, זה תהרוס אותו. כי כאן לא יהיה בעצם המרכיב העליון, הבורא, שמטרה, כל השבירה כדי להתחבר אליו, כדי להגיע אליו, ולא להתחבר בחזרה בינינו. אז אנחנו צריכים בטיפול באנושות את המרכיב הזה להשתיל בפנים. שהוא יהיה פנימי, שלא מיד יראו אותו, ויגלו אותו לאט לאט, לפי עד כמה שהם יהיו מוכנים לקבל, אבל רק בצורה כזאת. זאת אומרת, אורייתא קודשי בריך הוא, שכינתא חייבים להיות יחד. לכן, אחרת אנחנו נקבל קיבוץ כזה שיתפוצץ יותר מקיבוצים שלנו. כל אחד מהם מתפצץ כמה מיליארדים דולרים שם, או שקלים נמצאים בכל אחד חוף למדינה. אבל כאן זה יהיה משהו נורא, כן.
אפשר להגיד על הקיבוצים ועל רוסיה שהפרי לא היה עדיין בשל, עדיין לא הייתה גלובליזציה, השאלה היא כזאת, נגיד מלחמת עולם שלישית ורביעית, נשים בצד...
לא, גלובליזציה זה לא שייך. גלובליזציה רק מחייבת אותך להיות, להתחשב בשני. כן? אז הם הגיעו לזה שהם אמרו, כדאי לנו להתחשב בשני, נגיד קיבוצים. נו? כל אחד הבין, קיבוץ זה חברה סגורה, כל אחד הבין, יהיה לי רע, גם לשני יהיה רע. זהו, נו.
שאלה, היה להם אבל את מי לנסל בחוץ, אבל נגיד לא משנה, עכשיו נשים בצד העניין של הסבל, מלחמת עולם שלישית, רביעית, מגיעים מתוך הסבל להבנה שהחיבור וההשפעה הם הכרחיים.
כן.
נגיד במקביל...
ומגיעים מזה למלחמת העולם חמישית ושישית. כן.
עכשיו, במקביל נגיד נוצרת באנושות הכרה מתוך התרבות והחינוך האלטרואיסטי וצד הזרדה שיש משהו עליון או יפה בערך האהבה. יש כאלה תיאות בעולם שהאהבה...
גם זה עליון, העליון ביותר מה שיכול לצמוח מהאנושות, זה יהיה גשמי, כי אין קשר בין רוחניות וגשמיות. אתה מבין? זה מה שהוא אומר. ולכן אדם, אם לא היה לוקח חוכמת הקבלה בידיים שלו, ולא היה מקבל הדרכה ממי שכבר נמצא בזה, תקרא מה שהוא כותב בכל המקומות, הוא לא מסוגל למצוא קשר בעצמו כמה שיסבול. כן.
השאלה שלי יותר מדויקת. מתוך הטבע, מתוך החקירה המדעית, אפשר להגיע להבנה שיש חוק אחד שוקף את הכל, שזה חוק ההשפעה. אפשר גם להגיע מתוך האנושות לדבר שההשפעה הזאת זה ערך עליון ונעלה.
זה אגואיזם, זה אלטרואיזם אגואיסטי.
במה הבורא שהמקובלים מביאים לעולם, במה הבורא הזה, המקדם הזה, המטרה הזאת יותר גבוהה?
למעלה מהדעת.
ומה זה עליון מחוק שקיים
בסדר? זה למעלה מהדת נקרא אצלנו. זה בתוך החומר וזה למעלה מהחומר. אני מבין שאתה לא תופס את הדלתה הזאת, בין זה לזה ההפרש, אבל זה כל העניין, שלמעלה מהדת זה מה שמעביר אותך למימד הרוחני. אתה יכול להישאר בממד הגשמי עוד מיליון שנה, ועם סבל ועם איכשהו מנוחה ממנו קצת אחרי המלחמות ואחרי כל מיני דברים, אבל אתה לא תמצא דרך לרוחניות. זה מה שהוא כותב לך בפסקה הראשונה. אין קשר. ולכן אדם שנמצא בעולם הזה הוא באפס תקווה למצוא ממש מטרה נכונה, ומטרה הזאת היא נמצאת לפניו, ומתוך מטרה הזאת אתה נפעל, ועד שלא נגיע אליה אתה תסבול. אז אין לנו ברירה, אנחנו חייבים חוכמת הקבלה ומקובלים שילמדו אותנו. ושהשיטה הזאת היא תהיה בפנים, בתוך כל מיני התרגילים שהעולם יעשה. שלא ידעו שהם צריכים להגיע לאלוקות, להשפעה מעל הזה. שידעו בינתיים שהם מבטרים אחד לשני ככה, כמו שאנחנו. זהו. בלא לשמוע יש הרבה מצבים ודרגות, אבל בפנים חייבת להיות הכוונה, הם צריכים לשמוע. מי לכתחילה? למישהו שכבר נמצא ברוחניות ומוביל אותם נכון. אני אגיד לך, אפילו תוכנית לימוד לכיתה א', מחברים פרופסורים גדולים. שיודעים כבר, ראש מעשה, סוף מעשה במחשבה תחילה, שכבר יודעים שכך צריכים להתחיל וכל יום ויום כך ללמוד. זהו. ולכן לא יכול להיות כאן, גם כן הם לא הגיעו לכלום. יכול להיות שהם יסכימו אז לשמוע יותר, תהיה אוזן קשבת לכמה מהם, ואני לא יודע באיזה צורה זה יהיה חיבור. עד שלא נעשה, אני לא יכול להגיד שככה זה יהיה. אבל חיבור חייב להיות בין אנושות, אלה שיפיצו בפועל את האלטרואיזם, ובין המקובלים שיכוונו אותם באיזה אופנים צריכים להביא את זה לאנושות ואיך לכוון. ובצורה חיצונית לא תהיה שום הרגשה, שם קבלה, לא קבלה, אף אחד לא ידע. כן.
אני שואל, אם בצורה חיצונית לא תהיה הרגשה, אז מה ההבדל בין מקובל שמוביל לבין פילוסוף שחוזר על אותם דברים? ומה אצל המקובל יש את הדלתא של...
אבל אתה ראית איזה תוכניות היו ברוסיה ובקיבוצים. מלכתחילה תוכניות הם היו לא נכונים.
נגיד התוכנית נכונה. איפה המעל הדעת הזאת? איפה? בלימוד היא, בחברה היא, במקובל היא, איפה המעל הדעת הזאת? איפה היא נמצאת בשיטה?
היא נמצאת בשיטה שהאדם האחרון שם, איזשהו שם שמעון מן השוק, הוא מופעל משכל של המקובל בכל השרשרת עד שהגיע לשמעון מן השוק. והמוח והרועה צאן זה המקובל הזה, והוא הולך לפי מה שהוא אומר. ובשבילו זה ודאי פקודה נראית אחרת לגמרי. היא פשוטה, מובנת לגוף שלו, וזהו. אומרים, תסתדר עם הסלוי משם שלידך נמצא בשוק, תהיו חברים ויהיה בסדר. כן. אבל זה בא מתוך הפקודה של המקובל, שהוא מפעיל את כל המערכת, והוא עבור המערכת הזאת עושה כבר חיבור עם האלוקות. כן.
אז הקשר של האנושות אל הרוחניות תעשה דרך המקובל, ובזה האמונה מעל הדעת, זה כל השינוי.
לא, אמונה למעלה מהדעת לא בזה. זה לא נכון. זה, בזה בטוח הם ילכו בשלבים הנכונים. ויגיעו ללמעלה מהדעת. ויש כאן הרבה דברים שבאים בהתחברות, מפני שאנחנו ברשת כללית של גוף אחד, וכל אחד מקבל מהשני, גם כן מה ששני מרוויח בשכל, ואני מרוויח באיזשהו פעולות, אני מקבל מהשכל שלו לשכל שלי, אמנם שלא היה לי קודם שכל. אבל בגלל שאני נותן לו משהו משלי. יש כאן דברים ש... תראה, זה לא פשוט. אבל מערכת היא ברורה. לא ברור כל כך עדיין לנו ביצוע בפועל מה שיקרה בעולם הזה. אז על זה אנחנו עוד נדבר. בזה גם כן אנחנו מקרבים, נקווה את הדברים לטוב. בבקשה.
אולם. הבנתה של מילה רוחניות אינה שייכת לפילוסופיה כלל, כי איך ידונו על דבר שלא ראו ולא חשו אותו מעולם, ועל מה אדניהם הוטבעו, יסודותיהם? אלא, אם יש איזה הגדרה להבדיל ולחלק בין רוחני לגשמי, אין זה שייך רק לאלה שהשיגו פעם דבר רוחני וחשו אותו, שהם מהם המקובלים האמיתיים, ולפיכך לחוכמת הקבלה אנו צריכים.
אם אנחנו רוצים לדבר על רוחניות באיזושהי צורה, לא חשוב אפילו מבינים או לא מבינים, אנחנו חייבים לפתוח ספרי מקובלים ולהשתדל בהם למצוא מה זה, כי הם האנשים שבשר ודם שהיו בזמן שהרגישו, קיבלו, השתוו עם זה מה שנקרא רוחניות, ובאיזושהי צורה העבירו את זה בתוך הספר, ואנחנו אולי בטעויות או לא מה, אבל יכולים להתקרב לפחות למושג הזה רוחניות. כל היתר זה פסיכולוגיה מטריאליסטית בלבד, ולא צריך לתת לה שם של רוחניות שלא שייך לה, לפסיכולוגיה הזאת, האנושית, כן.
אם אני ככה מנסה לשער נכון מה מביא את האנשים האלה שהם ככה ריאליים ובוגרים והכל, להחליט שכך וכך זה רוחניות, בלי שום הבנה על מה זה בעצם, זה בעצם שילוב של שכל ורגש, אם זה נכון. זאת אומרת, השכל ממציא איזשהו משהו, והרגש כאילו מאשש את ההמצאה הזאת, בלא יודע, אפילו יש כל מיני תיאורים של הרגשת התעלות וכן הלאה, ואז הם אומרים, אוח, זה משהו שהוא ממש גדול, זה רוחניות. מה זה התופעה הזאת? שהאדם מהשכל שלו מרגיש משהו שהוא גדול, ואומר, זה רוחניות.
אם קצת גדול מתוך מה שהוא רגיל, ולא נתפס בדיוק בכלים שלו, אז הוא יכול לקרוא לזה רוחניות. יש כאלה שקוראים לרוחניות אהבה. יש קוראים של רוחניות, אני נכנס לאינטרנט, אני מחפש רוחניות, מביאים לי תיאטרון, קולנוע, ציור, פיסול, רוחניות. שירה. האדם קורא במילה הזאת מה שבא לו. כל מילה שאתה תתקתק מילה גבוה. הביאו לך גם כן כל התרבות וכל הזה. זאת אומרת, אדם מייחס לדברים האלו שהם נמצאים קצת יותר מהבטן שלו. כן? אני לא מסוג הבטן ולמטה מבטן וקצת יותר ככה. כן? הוא מייחס אותה לרוחניות. זהו. מה לעשות? זה ההגדרה שלו, כי אין לה יותר.
עכשיו, להמשיך את השאלה הזאת, להבדיל, מה ההבדל בין אדם שנמצא בדרך, לומד קבלה, ומקבל הרגשה של התעלות? מעט איזושהי התרוממות, נמצא בעלייה, מה הקשר בין זה לרוחניות?
לומדי קבלה, אני לא יודע מה זה. זה... יש כל כך הרבה, ומי יודע מה קורה עם האדם. אתה שואל איך לקרוא להרגשה הזאת, אני הייתי אומר התפעלות, שאני כך יכול להתפעל גם כן מכל דבר אחר. אני לא יודע מה זה רוחניות עדיין, נגיד. אני לא נעשיתי מקובל בפועל, שאני מקבל אור העליון בכלים שלי המתוקנים בהתאם לאור. אלא אני, יש לי איזושהי התפעלות. התפעלות הזאת אנחנו יכולים לקרוא אפילו אור מקיף, או כל מיני אורות כאלה שפועלים כביכול עלינו. אם במשהו אנחנו נמצאים בהתאם לזה, בעל הסולם כותב, שלפעמים אדם מתוך השתוקקות שלו גדולה, הוא זוכה אפילו לאיזושהי עירה קטנה מלמעלה, שנקראת עירת השכינה. לפעמים הוא זוכה ההפך, לזה שרואה תהום, זה נקרא עירת המלכות. יש כאלה תופעות, אבל אדם לא יכול לקרוא לזה רוחניות גם כן, כי זה עדיין לא מוגדר אצלו. ההגדרות אנחנו יכולים לתת רק לפי הכלים. אז זה התפעלות, הייתי אומר. אבל כבר התפעלות בכיוון הנכון, שאם אתה לומד אצל מקובל, והוא מביא אותך דרך כל מיני המצבים, ליותר ויותר מתקדמים, ואתה בשכל וברגש בכל זאת מתחיל ללבן את הדברים ולראות בהם עוד הבחנות יותר עדינות, יותר עדינות, כן? וזה מצטבר, והעולם הזה אתה כבר שם אותו בדרגה מסוימת כלפי מה שאתה כבר מתחיל לקבוע מה זה רוחניות, אז אתה הולך בדרך נכונה, אתה לא הולך להתחבר עם השנים מפני שטוב לי יהיה. אתה לא בא לך להתחבר עם השני, אלא שהמטרה הגבוהה הזאת תהיה חשובה כל כך, שתצטרך להתחבר לשני כדי להשיג אותה, שאתה תראה בזה נחיצות כדי להתחבר, שאני ידע שרק בכלי המשותף אני מגלה את האלוקות ואני רוצה אותו, אז זה יחייב אותי להתחבר לכלי המשותף. אחרת זה יהיה חיבור אגואיסטי, אלטרואיזם אגואיסטי, שהוא לכן כל כך הרסני, כי אני עושה אותו חיבור בחיצוניות לגמרי לא לאותו כיוון. אתה מבין, אני עושה דבר האנטי רוחני ממש, שבכל היתר את הזכויות שלי אני כמו ילד מתעסק באיזה צעצועים שלי, לא רוצה לעשות שיעורים. וכאן זה אני עוסק במשהו אנטי ממש. אני לוקח כאילו עיצה רוחנית להתחבר בינינו, אבל לכיוון אחר. זאת אומרת, זה קליפה. אם בפנים אין כיוון הנכון, זה קליפה. אם יש בפנים הכוח המוביל של המקובל, אז אפילו אדם שלא יודע בינתיים שהוא עושה, והוא עושה את זה כאילו מרצונות האגואיסטים שלו, או אמרו לו והוא מבצע, אז הוא מבצע את זה לכיוון הנכון. זה הבדל עצום. אתם תחשבו בזה, עד כמה שזה שוני מהותי. לכן אנושות שתתחיל להתחבר בצורה אגואיסטית בלבד, בלי כניסתנו בזה, היא תגרום לעצמה נזק הגדול ביותר שיכול להיות. זה יהיה נאציזם. ועוד יותר.
הפילוסופיה מעצמותו.
למה הקומוניסטים כל כך היו מקובלים עם נאציסטים? זה אותו משטר. זה אותו דבר. קרובים מאוד. סטלין והיטלר. הם מאוד מחוברים. הבינו אחד את השני מצוין. כן.
בנושא הזה, יש פה תפקיד לעם ישראל גם בגשמיות, להראות לעולם שלא לטעות, או לכוון אותו לכיוון הנכון?
לא, לא. לא לטעות וכן לטעות זה... אל תתחיל להתחבר ביניהם, כן? זה מה שנסכים להגיד. חכו. עד שאנחנו נעשה הפצת חומת הקבלה והכל יסתדר, אז נו, עכשיו תתחברו. כן? תפקיד שלנו לפעול להפצת השיטה. מי שתופס אותה, הוא תופס אותה בכלים שלו, בגובה שלו, באופי שלו, ובאופן שלו. ואז הפירמידה הזאת מצטיירת מספיגת חוכמת הקבלה בתוך עצמה, פירמידה אנושית, שלמעלה אלו שיותר נספגו, ופחות ופחות ופחות, אבל זה בתנאי שלכל הגוש הזה, ללא צורה, אתה מכניס את חוכמת הקבלה, את השיטה, ואז מגוש הזה הופכת להיות פירמידה. ואז אפשר להביא אותה. כן.
זה לא בהכרח קשור לזה שלעם ישראל החיצוני.
לא, לא, עם ישראל החיצוני לא. גם הוא יסתדר בהתאם לזה. ובוודאי שאנחנו צריכים לעשות בו הפצה, בראשית כל, לעשות בו הפצה. אבל גם הוא צריך להסתדר לפי זה. ואז אנחנו נראה מה יקרה עם הפירמידה שבו. כן. אבל קודם זה, אנחנו צריכים רק על זה לדאוג. ללכת בעצמנו קדימה ולהפצה כלפי העולם. כמה שיהיה בתוך העולם יותר ויותר ידיעה על זה, לא חשוב איך שזה יסתדר, זה כבר לא בעיה שלנו. העולם, בטוב או ברע, ברוצה או לא רוצה, במזלזל או במה שלא חשוב, הוא מכבד, יהיה לו כבר קשר עם שיטה, עם השיטה. ולכן כל ההתקדמות היא תהיה בכל זאת כלולה או קשורה לזה. כן.
אם הנשמה לא מתלבשת בגוף, אז איך אנחנו מתפללים?
איך אנחנו מופעלים אם הנשמה לא מתלבשת בגוף? נשמה מתלבשת בגוף. ויש קשר. אבל תלוי מה אתה מגדיר כנשמה. אם אני מגדיר כנשמה אותו חלק בי שיוולד, שנקרא רצון להשפיע, מסך ואור חוזר, שדומה לאור העליון, שאותו אני לא מרגיש בצורה עד עצמותו, אותו חלק אני קורא לנשמה, אז עדיין אין לי, ואין לי שום קשר עם רוחניות. שאני קורא לנשמה אותו חלק החיות שבי, שמפעיל אותי ובונה אותי, שאני מקבל אותו מלמעלה, אז ודאי שכן. תלוי מה אנחנו מגדירים כנשמה. אנחנו שאומרים יש לי נשמה או אין לי נשמה, אני לא אומר שהאור העליון לא נמצא בכל מקום ולא מפעיל אותי עכשיו. ודאי שכל מה שאני עכשיו עושה ומדבר והכל, זה הכל הפעלת הכוחות. כן? אלה, אני מדבר על הנשמה שאני ברצוני, ביכולת שלי, בכבודה, בונה את החלק הזה הדומה לבורא בי. ולחלק הזה, חלק כלוקה ממעל, מה שנקרא, דומה לבורא, אותו אני קורא נשמה. נו, נמשיך. אני רואה מאמר מעורר שערה. נו.
הפילוסופיה מעצמותו. והנה, בעצמותו התברך, אשר הפילוסופיה אוהבת כל כך לעסוק בו, ולהוכיח את כל חוקי השלילה הנוהגים בו, אין הקבלה עוסקת בו. כלל.
מכאן אנחנו גם כן רואים פילוסופים מתעסקים בצורה מופשטת, מדמיינים את האלוקות, כוח עליון שמשהו נמצא מעל הטבע, שפועל בטבע בכל הפרטים. כן? מה זה מעל? לא מלמעלה, אלא בפנים, בתוך החומר נסתר ופועל דרך חומר הזה ומפעיל אותו. ודאי שיש כוחות כאלו, וכוח אולי אחד, כמו ש כבר היום גם מדענים חושבים, שמפעיל את הכל למערכת הטבע. הטבע בגימטרי אלוקות זה בכלל לא בניגוד למה שאומרים מקובלים. אלה שהם מתעסקים בו בכוח הזה בלי להרגיש, בלי להבין אותו, רק לפי מה שבא להם. וחושבים שמתוך חוקי הפיזיקה, כימיה, כל המדעים, הם יכולים לדמיין כוח הזה העליון. ומקובלים אומרים לא, אנחנו באף פעם, באף מקום, באף מצב, מה שלא יהיה, לא מגיעים לכוח הזה, כי כוח הזה הוא יש מיש ואנחנו יש מאין, וגם כן תופעות בנו שאנחנו אומרים שאו, עכשיו יש בי איזה התלבשות של הכוח הזה, אור בתוך הכלי, אז אור זה לא אור שנמצא מחוץ לכלי, זה עצמותו, אז אנחנו קוראים לאור הזה שנמצא מחוץ לכלי, ועצמותו זה מילה היחידה שאנחנו משייכים לזה, שאין לנו בזה שום נגיעה, הבנה, הכרה וכן הלאה. אלה כל התופעות מה שישנם זה רק תופעות בתוך הכלים שכלי משתנה. וכל השינויים האלה אנחנו כבר יכולים למדוד ולקרוא לפי המדידה שלנו בכל מיני שימות. למדוד ברגש, למדוד בשכל, למדוד במטר, בקילוגרמים, לא חשוב במה, למדוד. וזה שייך רק לכלים. לכן פילוסופיה היא, אפשר להגיד, עיסוק מופשט במשהו שלא ידוע ואף פעם לא התוודע. וקבלה זה עסק המעשי. במה שהמקובל מרגיש בתוך הכלים שלו, מזה שהוא מתחיל מהעולם הזה, ועד שהוא עולה הדרגה הגבוהה ביותר שיכולה להיות בסולם הרוחני. זה הכל מדובר על התפעלות הכלים בצורה ריאלית, ברורה, מדעית. בבקשה.
כי איך אפשר להגדיר מה בדבר שאי אפשר לבוא לכלל תפיסה והשגה? כי הגדרת השלילה אין ערכה פחותה כלל מהגדרת הקיום. כי אם תראה איזה מהות מרחוק ותכיר בו כל חלקי השלילה, דהיינו כל מה שאיננו, הרי זה נחשב גם כן לראייה והכרה במידת מה. כי אם הוא רחוק אמיתי מהעין, אין ניכר בו אפילו השלילה.
זאת אומרת, גם מצד השלילה אנחנו לא יכולים לדבר על מה שלא נתפס בכלים שלנו. שאני לא תופס, שאני לא מרגיש, גם על זה אני לא יכול להגיד במדויק שאני לא תופס ולא מרגיש. כן? מה אתה לא תופס ומה אתה לא מרגיש? תסביר לי. ואין לי מה להסביר. זאת אומרת, זה כנגד זה, אם אני אומר שמשהו אני לא תופס, אז יש לי תפיסה בזה, ועכשיו אני לא תופס. זאת אומרת, זה בא מתוך ריקנות באיזשהו כלי שכבר מוכן, ואומר על מצבו שלא תופס, שלא בלה. לכן פילוסופים לא יכולים לדבר גם כן על השלילה באלוקות, כי אין כלי לאדם לאלוקות. כן.
כשאדם לא נמצא עדיין בהשגה רוחנית, אבל הוא כבר באיזשהו תהליך של הכנה, של איזושהי היכרות עם או מודעות למצבים שעוברים עליו, איזושהי רגישות, למעשה ממה שנאמר עכשיו, הוא לחלוטין לא יכול לקבוע איזשהו יחס חיובי או שלילי לשום דבר. הוא לא יכול לקבוע לגמרי, לא מצד החיוב ולא מצד השלילה, לגבי המצבים שעוברים עליו.
אדם שנמצא בהתפתחות רוחנית, התפתחות נקרא שאני משנה כל רגע ורגע הערכים שלי, כלים שלי, ומתוך הכלים, כמו שכתוב, כל הפוסל במומו פוסל, אני מודד את המצבים שלי, העולם שמצטייר לי, אני מודד אותו כל פעם לפי מה שאני בכל רגע ורגע בהתפתחות שלי. אז זה שאני כבר מבין שאין לי קביעה סופית על שום דבר, גם על עצמי, גם על אחרים, גם על העולם, זה אומר שכן, אני כבר נמצא בניסיון שאני משתנה. ולכן לא כדאי לי לקבוע עכשיו, היום, לוודאות שום דבר. יכול להיות מחר, זה ישתנה. זה ניסיון טוב, אבל עדיין ודאי שמתוך זה אתה ודאי לא יכול לקבוע שום דבר. גם על זה שאתה לא יכול לקבוע שום דבר. נו. כן.
המציאות הגשמית שאנחנו תופסים, עוד לפני היחס לזולת, מה זה הדבר הזה? מה זה נושא?
המציאות הגשמית שאנחנו תופסים עכשיו, זה אותו עולם הרוחני, כן? בצורה הגשמית שאנחנו תופסים אותו ברצונות, היינו בתכונות שלנו, הנוכחיות. תופסים אותו כך, מפני שזה דרגת הדומם, היא לא שייכת לקדושה, היא נמצאת אצלנו בדרגת הדומם, ואנחנו צריכים להיות בה עד שלא נשיג גמר תיקון. זו דרגה שניתנה לנו כדרגה התחתונה ביותר, המינימלית ביותר של קיום, ואם אנחנו נמצאים בדרגה הזאת, בדומם צומח וחי, ובדרגת המדבר שלנו, זאת אומרת כלפי הגוף שלנו, וכלפי הרוחניות שבנו, בוא נגיד, רוחניות הכוונה היא, גוף זה נקרא מה שגוף רוצה, אוכל, משפחה, מין, כל הדברים האלה, ואחר כך כלפי כסף, כבוד, מושכלות, כן? אם כל זה שנקרא אנושי, אני מעלה למטרת הבריאה, וכל זה שנמצא אצלי גשמי, כמו שיש לי חיות ובהמות, כן? לדרגת חי, אני לוקח כמו חי ובהמה בצורה הכרחית, הם לא זוללים יותר ולא עושים שום דבר מעבר למה שפקודות הטבע כדי לחיות את הגוף. אז אם אני מקיים כך גוף שלי לפי פקודות הטבע בלבד, זה נקרא הכרחיות, כן? איך אני מבדיל אותו, שאני חושב רק על מטרה, ואז מה שאני חייב לתת לגוף זה יהיה הכרחי. אז אם אני עושה בצורה כזאת, אז בדרגה שאני נשאר בה בקיום הגשמי, היא דרגה לא משתנה, אני בזה שייך לדרגת חי. וכל הדרגת המהות שלי, המדבר, היא כבר נכנסת לרוחניות. והעולם שלנו זה נקרא אותה דרגת החי שאז אני אקיים. זה יקרה באמת העולם הזה. ודרגה הזאת היא לא תשתנה. גם למקובל לפני גמר התיקון, אותה דרגה תישאר והוא יהיה בחיים שלנו בעולם הזה. ואז ירגיש את עצמו גם כן דרך הגוף שלו. הלא משתנה. ובגוף שלו הוא כמו כל יתר החיות בהמות בני אדם שבעולם הזה. שהולך לרופא, מחליף חלקי גוף, לא חשוב. נו, נתקדם קצת.
למשל, אם רואים מרחוק איזו תמונה שחורה, ומכירים בה על כל פנים שאינה אדם ואינה ציפור, הלא זה לראייה נחשבת, כי אם הייתה רחוקה יותר, לא היו יכולים להחליט שאינה אדם. ומזה כל אפסותם וכל בלבוליהם. כי הפילוסופיה אוהבת להתגאות שהם המבינים בעצמותו יתברך כל בחינת השלילה. מה שאם כן, חכמי הקבלה שמים יד לפה במקום הזה, ואפילו שם פשוט אינם נותנים לו. כי כל מה שלא נשיג, לא נוכל להגדירו בשם ומילה.
זאת אומרת, הפרקטית ביותר, וההשגה היא נקראת ההבנה העמוקה ביותר. ההבנה האמיתית, פנימית, בכל סיבה או מסובב, בכל היוצרות, בכל הסיבות לדבר, עם כל התוצאות שלו האפשריות, כן? לעומק ולרוחב, היא נקראת השגה. אחרת זה לא השגה. אני קצת משיג לו, זה, אנחנו משתמשים כך במילים, אבל זה לא נכון. אני מבין, אבל אם אני אומר אני משיג, זה כבר אני השגתי את זה משורש המצב. כמו בורא שברא אותו, אני השגתי את כל המחשבה שלו על הדבר הזה, מתחילה ועד הסוף מה שקורה עם הדבר, אז זה נקרא השגה. לפני זה רק הבנה. אז הם חושבים שהם משיגים, כן?
כי המילה מראה תחילת השגה של מה. אולם מהערתו התברך במציאות, הם המדברים ומבחינים הרבה מאוד. דהיינו, בכל אותם ההערות שזכו בהם בהשגה ממש, לא פחות מהשגה מוחשית.
הרבה יותר ממהשגה מוחשית, מפני שאנחנו בעולם שלנו לא יודעים איפה נמצאים, על ידי מה אנחנו מרגישים, איך אנחנו נפעלים, מה אנחנו מפעילים, שום דבר. וברוחניות, אם אדם נמצא בהשגה רוחנית, אז ההשגה הזאת בשבילו זה פשוט בהירות בכל מצב שהוא נמצא, אלפי כוחות עליו וממנו, עם כל הסיבות, עם כל התוצאות, הכל ברור, צלול. זה נקרא השגה הרוחנית. ובוודאי שלפילוסופים דבר הזה אינו, ומתפלפלים בזה. ולכן עשו הרבה שירות רע לאנושות, שהיו הפילוסופים האלה ליד כל ממשלה, ליד כל מושל, ובזה בלבלו אותם, והאנושות הרבה פעמים טעה בדרך. כן.
האם לפי הכלל כל מה שלא נשיג לא נוכל להגדירו בשם ומילה, אנחנו צריכים להבין שעוד לפני שהאדם משיג את הבורא, הצורה הראשונה של הרוחניות ממש, הוא צריך להסתמך על הצורה הגבוהה ביותר שהוא הצליח איכשהו לקשר למושג הזה?
האדם כל הזמן משתנה לפני שהוא נכנס לרוחניות, וגם ברוחניות לפני שהוא מבסס את עצמו על הפרצוף הקבוע, על המימד הקבוע, וממנו באמת גודל. זאת אומרת שעובר תהליך גם ברוחניות, אין לו על מה שיסמוך. ודרך תורה זה נקרא, כן? מצווה מציגה ומגינה ומצלה בישק דעת דבע, ותורה גם בזמן שעוסק ובזמן שלא עוסק. זאת אומרת, בכל מצב יש לו את זה. אור הזה שנקרא תורה, שמחזיק אותו. אז לפני זה אי אפשר לדבר על האדם שהוא מתקדם בדרך בהבנה ובבהירות. לכן כתוב כל מה שבידך לעשות תעשה, ונותנים עיצות, ולפי עיצות מתקדמים. שאדם במצב, כמו שילד קטן, מסתכל על הגדול ועושה בדיוק כמו שגדול. גדול יכול לעשות שטויות, והילד עם כל הרצינות יעשה אחריו. זהו. ומה שפלא, הגדול באמת עושה שטויות. אבל ילד שהוא אחריו עובר, לומד מזה. נעשה יותר חכם. זאת אומרת, לא חשוב לנו, אנחנו מבינים מה לעשות, לא מבינים מה לעשות, אם אנחנו משתדלים, ההשתדלות הזאת היא מובילה אותנו בדרך. מידת ההשתדלות. אין בזה שכל, אין בזה שום דבר, רק מידת ההשתדלות. זאת אומרת, יכול להיות שאתה לא יודע מה שמקובל אומר לך, ואתה לא מבין את זה, ואתה עושה לא נכון לפי ההמלצות שלו, אבל אתה משתדל. אז זה, בזה מתחשבים בלבד. לכן כתוב, הגעת ומצאת. זה לא שהצלחת במשהו, רק נתת הגיעה. נו, ובזה אנחנו נסיים.
בזאת נסיים, תודה לכל הצופים, יום טוב.